פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם עורך הדין אורון שוורץ על סיפור טוב שיכול לחלץ אתכם מהכלא.
בסרטי קולנוע ובדרמות טלוויזיה שעוסקות בבתי משפט, הרגעים הכי גדולים בעיניי הם נאומי הפתיחה והסגירה. הרגע הזה שבו עורך הדין מתפוצץ על המושבעים או על השופט עם נאום שמשאיר אותם פעורי פה, הוא לוקח אותם מצד לצד, לוקח עובדות שהן כאילו מובנות מאליהן ומסובב אותם על הראש, בסופו של דבר הוא בונה להם סיפור בראש. סיפור של השם או סיפור של זכאי, תלוי איפה הוא יושב באולם. שלום לעורך הדין אורון שוורץ.
היי.
תגיד, גם אתה פריק של סרטי קולנוע על בתי משפט?
אני לא יכול לראות אותם.
למה?
אותי, אני זוכר שאלתי פעם איזה חבר רופא אם הוא רואה סדרות בתי חולים, אומר, השתגעת? אני מרגיש בעבודה. אני לא מסוגל לראות לא סדרות בתי משפט ולא סרטי בתי משפט. אני חייב לנוח מזה כי אני חי את זה.
מה, לא היה רגע שגנבת מנאום בפילדלפיה, מהרגע הזה של תום קרוז בבחורים טובים, מאל תיגע בזמיר, הרי יש שם תסריטאים טובים.
זה נכון, אבל אתה יודע, לפעמים כשאנחנו מנסים להרגיש קצת אמריקה, שופטים שקצת מודעים לטריק הזה, אני זוכר לא מזמן שופטת אמרה לי, עורך דין שוורץ, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הג'ורי הלכו לאכול צהריים. יש לך רק אותי פה.
אז אנחנו נדבר על המתח הזה, ונדבר על הפיקציה של איך אנחנו תופסים סיפור בית משפט, ואיך זה ביומיום. אני רק אגיד, אתם על פרויקט הגנום הסיפורי, תוכנית שמנסה לפצח את ה-DNA של סיפור טוב, בכל פעם מזווית אחרת. אני נועם פיינהולץ, מומחה לסטורי טלינג, אבל היום אנחנו צוללים כאמור לבתי המשפט. אז אורון שוורץ, אתה עורך דין פלילי ותיק, שותף מייסד במשרד שוורץ, נרקיס ושות, מרצה שמתמחה בליטיגציה, תכף נסביר מה זה המילה המפוצצת הזו, ומגיש הפודקאסט, משפט חוזר בתאגיד השידור כאן. אז באמת יש פער עצום בין איך הדיוטות כמוני תופסים את העורך דין בבית המשפט לבין מה שקורה באמת?
אתה יודע, כשאתה מסתכל על ציור לפני סוף המאה ה-19, ציור קלאסי, הרי מה הוא מתעד? הוא בדרך כלל אוהב לקחת את הרגע הדרמטי ביותר. אותו הרגע שבו עורפים את ראשו של הולופרנס, או אותו הרגע שבו גיבור אחר מקבל את החץ שלו, אני יודע, מדברים על אכילס שחוטף את החץ בעקב שלו, והוא כולו אחוז כאבים, ואז מגיע המאה ה-20 עם האימפרסיוניזם, והם אומרים, רגע, לאו דווקא הרגע הדרמטי הגדול הוא החלק היפה, אלא התהליך וההתאבות. אז כשאתה מסתכל על דרמות טלוויזיה, בעיקר דרמות טלוויזיה שהן מפורמטות מאוד, הן בנויות עם קצבי זמן ונקודות משען מאוד מאוד מפורמטות, וזה בנוי לתעשייה, וזה בנוי להחזיק אותנו, וזה נקטע בדיוק ברגע האחרון בכדי לעבור לפרסומות. הליך משפטי לא נראה כך במובן אחד, אבל אם הזכרת קודם את הרגעים הדרמטיים שבהם יש נאומי פתיחה ונאומי סיכום, אז זה נכון במשפטי ג'ורי. אתה שואל אותי איפה נמצא הרגע הכי דרמטי? זה נמצא במרווח הזמן שבין התשובה האחרונה של העד בחקירה הראשית שלו לבין השאלה הראשונה שהוא הולך לקבל בחקירה הנגדית. ושם כן יש דרמות גדולות. כי אם אתה שואל אותי מהי באמת האומנות שלנו, זה לנהל חקירה נגדית. בין אם זה בתיק פלילי ובין אם זה בתיק אזרחי, מגיע האדם, מספר את הסיפור שלו, ואז אתה צריך לפעמים בשאלה אחת בחקירה הנגדית שלו להפוך את כל הסיפור. לספר את כל הנרטיב שלך בשאלה אחת, שתיקח את כל מה שהוא סיפר עד עכשיו ותהפוך אותו לכלי ריק.
וכשאתה יושב ומאזין לעד, אתה מחכה לחרכים, לסדקים שבהם אתה יכול להיכנס?
זה מעניין, כי יש, אני חושב, שתי תפיסות. האחת אומרת, בוא נכין את כל השאלות. מספרים על אמנון גולדנברג שהיה מגיע כמו עם פרטיטורה של מנצח וידע לצפות את התשובה על התשובה של התשובה, ואם הוא יגיד ככה אז אני אלך לשם, ואם הוא יגיד ככה אז אני אלך לשם ושם ושם ושם. אני לא בין האסכולה הזאת. מכמה סיבות. קודם כל, אני זוכר כשהייתי ילד, כשלא הייתי מכין שיעורים, הייתי קורא ממחברת ריקה. ואף אחד לא היה מרגיש בזה. כנראה כבר, אתה יודע, היכולת האלתור הזאת והיכולת להקשיב והבנתי מה אני צריך לענות, כבר אז כנראה היה לי את היכולת הזאת. אבל אני חושב שמאוד סיבה אני לא כותב שאלות. אני כן כותב לעצמי נקודות מיני אסטרטגיות. לאן אני רוצה להגיע? כי זה מכריח אותך להיות יותר קשוב. אתה מנהל שיחה, אתה מנהל חקירה, אתה מנהל משחק שחמט עם הצד השני, ואת אחרך אולי אתה רואה שהוא יגיע עוד 15 שאלות, ואתה צריך להכין אותו.
אבל בסוף זה באמת מאבק על איזה סיפור לוקח, נכון? אתה בדרך כלל בצד של הסנגוריה.
אם אני מייצג בתיק פלילי, אז בדרך כלל אני בצד שמגן על נאשם, אם זה תיק אזרחי, זה יכול להיות whatever, אבל אתה יודע, תמיד אני חושב על הבריסטרים האנגלים, שהם באמת לקחו את מקצוע הליטיגציה ומקצעו אותו לעילה ולעילה. יותר מזה, באנגליה, עורך דין לא יכול להופיע בתי משפט. יש תת מקצוע שנקרא בריסטר. בר זה הבר כמו הלשכה אצלנו, אבל שם בכדי להופיע בית משפט אתה זקוק להכשרה נוספת, והאנשים האלה הם לא נאמנים ללקוח, הם נאמנים לתיק. הם נאמנים לנרטיב, הם נאמנים לסיפור ולסיפר שהם, ששלח אותם לשם.
לך זה נורא ברור מה אתה אומר, נדמה לי שלמאזינים, וגם לי זה לא מאוד ברור. באיזה מובן אתה נאמן לסיפור ולתיק ולא ללקוח? אתה לא תכשיל לקוח שלך.
הפוך. אני אקח את האינטרסים שלו to the outmost. אתה יודע, לפעמים מגיעים ללקוחות ואומרים לי, אני עשיתי את זה. ואני אומר לו, רגע, איך אני יודע שעשית את זה? אז אומר לי, כי אני אומר לך. אז אני אומר לו, איך אני יודע שלא שילמו לך לקחת את זה עליך? שלא אימו עליך בשביל לקחת את הנרטיב הזה? אני רוצה לראות את הראיות.
אוי, זה מה שהופך אתכם למעצבנים?
תשמע, אבל זאת...
אתה עושה את העבודה שלך, אני לא אומר, זה פנטסטי מה שאתה אומר עכשיו.
אני לא עושה את העבודה שלי, אני עושה את העבודה שלך, אתה יודע למה? כי אנחנו זרוע דמוקרטית, אולי החיונית ביותר שיכולה להיות בחברה ליברלית ודמוקרטית.
כן, אבל אם מישהו כבר אומר, עשיתי את זה, ולא אימו עליי, אבל אתה אומר, כן, יש פה את הספק הסביר.
אני מסתכל בראיות, ואם זה לא מסתדר, אני אומר, רגע, אתה עובד גם עליי. אתה עובד גם עליי. ואני רוצה לראות מה הראיות אומרות. אם הראיות אומרות שאתה לקחת עליך את התיק, אתה... וראיתי מקרים כאלה. כי אימו עליך, כי ריחמת על בן המשפחה שלך, היא מאוד מאוד יכול להיות שאני צריך לקחת את האינטרסים שלך למקום אחר. וכאן תמיד כמה השאלה הזאת, עד כמה אנחנו צריכים להיות פטרנליסטים. עד כמה אני צריך לזהות את האינטרס של הלקוח טוב ממנו. אתה יודע, אברהם לינקולן, שהיה ליטיגטור מאוד מאוד ידוע, אמר פעם שמי שמייצג את עצמו יש לו בעיה, הלקוח שלו אידיוט. והחיץ הזה בין הלקוח לבין מי שצריך לשאת את הסיפור שלו קדימה, הוא חיץ, אני חושב, שמהווה בקרה מאוד מאוד טובה כנגד אנשים שהולכים לתת את הראש שלהם עבור משהו שהם לא עשו.
אמרת הרבה פעמים ליטיגטור, בוא נגדיר את זה רגע, כמעט הגדרה מילונית. ליטיגציה, אתה גם מלמד את זה, מה זה? זה רק על לעמוד שם ולנעום בבית המשפט ולשכנע, או שזה כל הפרוצדורה?
ליטיגציה למעשה, אם אנחנו מדברים בכלים שלך, היא האומנות הסטוריטלינג של סכסוך משפטי. למעשה היא האומנות של ניהול הטקטיקה והאסטרטגיה בסכסוך משפטי בפני ערכאות. מקצוע שיש בו הכל ואין בו כלום, כמו סטוריטלינג. מקצוע שחייב לגבש נרטיבים, חייב להחליט החלטות צומת טקטיות, חייב לגבש אסטרטגיות. במקצוע הזה כמובן היכולת שלך לספר סיפור חשובה, אבל האופן שבו אתה מספר את הסיפור היא לאו דווקא בפריסה של נרטיב בו יום אחד קרה כך וכך. הרבה פעמים האופן שאני מספר את הסיפור מתחיל מהרגע שאני למשל אומר ללקוח שלי איך להתלבש כשהוא נכנס לאולם. איך לסגור את הטלפון שלו, איך אני מתיישב, איך אני מסתכל בעיניים או לא מסתכל בעיניים, ומה תהיינה סדרת השאלות שאני הולך להשמיע לעד שנשמע העד הכי טכני והכי טריוויאלי. האופן שבו אני מספר את הסיפור קצת כמו מחזאי, הוא הולך לסדר סדרה של אובייקטים ודרכם, באופן שהוא הופך כל אבן וכל אבן וכל אובייקט ומסתכל מה יש מתחת ומה יש בצד, כך הוא יספר את הסיפור שלו. זאת אומרת, הנאומים האלה של נאומי הפתיחה והסגירה פחות מקובלים בשיטה שלנו, להפך. הרבה פעמים אנחנו לא מעניקים נאום פתיחה וסגירה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים שהדברים עמומים. ולפעמים זה מאפשר לנו מרחב תמרון לא רגיל, שאני תובע את הסיפור, אבל אתה תבין מה הסיפור רק בסוף.
אוקיי, אז תכף אמרת המון דברים מעניינים. אנחנו נדבר על השואו ועל הכפפה של או-ג'יי סימפסון, ונדבר על באמת החקירה הנגדית, אבל בוא דווקא נלך כן כרונולוגית. אתה פוגש לקוח, מה השאלה הראשונה שאתה שואל אותו? מה קרה? מה הסיפור? עשית את זה?
לא, אני בחיים לא אשאל אותו אם הוא עשה את זה.
כי זה מסבך אותך?
לא. תראה, אתית כמובן יכולה להיות בעיה, אבל זה, it's non-relevant. זאת לא שאלה שיכולה להעניק לי כלי עבודה. אני אומר לי, תספר לי מה קרה.
ספר לי מה קרה.
ספר לי מה קרה.
אוקיי, ואז הוא מתחיל למכור לך סיפור. פיתחת עם השנים, אני מניח, מעין פוליגרף פנימי כזה, או שגם כאן לא מעניין אותך אמת או שקר?
כמובן שפיתחתי, תראה, מה זה אמת או שקר? בעידן...
אני מרגיש שאנחנו הולכים להסתבך,
לא, עוד. בעידן שבו אנחנו מדברים על נרטיבים, יש אמת? אין חיה כזאת, יש את הנרטיב שלך, אתה יודע, תחשוב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש את הנרטיב הישראלי, יש את הנרטיב הפלסטיני, כל אחד מספר את הסיפור ההפוך עם אותן עובדות היסטוריות, מהי האמת?
גבר עקה את אשתו והרג אותה, יש אמת? נו די, יש רגעים שבהם אין נרטיב, אין יום העצאות ונקבה. זה גבר אלים שרצח את אשתו.
זה מקרה קל.
אוקיי.
זה מקרה קל, זה מקרה מובהק, כי שם יש סדרת עובדות. אבל אני חושב, אתה יודע, הנה, לא מזמן נאלצנו לייצג שוטר מג"ב שמצא את עצמו במרדף אחר מי שהיה בטוח שהוא מחבל חמוש, הוא מקיים מרדף, ובשאלה מסוים האיש הזה נורא למוות. אחרי זה מסתבר זאת הייתה טרגדיה. השאלה היא, או הנרטיב הוא לא מה באמת קרה, אלא מה הם חשבו שקרה. ועולם המשפט נותן לזה את כל כובד המשקל. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה היה אדם עם קשיים התפתחותיים והתנהגותיים.
אנחנו מדברים על אותו צעיר אוטיסט, נכון?
כן, בירושלים. כן. אבל בזמן אמת, הם בטוחים שהם הולכים לעצור פיגוע. פיגוע של, ש, שמאפיין את הטייפקאסט של המפגע הבודד, שרץ בסמטאות של ירושלים, דוקר או יורה. והם יודעים שכל גורל האומה על כתפיהם אם הם לא יעצרו אותו. זה מה שהם יודעים. וזאת השאלה שאנחנו... זה הנרטיב שאנחנו נצטרך לפתח במשפט כזה, לא יקום משפט כזה.
אז בלי להיכנס לתיק הספציפי הזה, שמן הסתם עוד מתקיים והתקיים, נניח במקרה דומה, אתה הוא זה שהאחריות שלו להגיד לנאשם, קח אותי למה שעבר לך בראש, וכשאתה לוקח אותי לשם, תסביר לי שהבנת את המציאות אחרת, או שאתה תחכה... שזה יבוא באופן אותנטי ממנו.
אני לעולם לא אשימי לי בפיו.
לעולם לא תשימי לי בפיו?
לא, כי זה לא יעבוד.
כי אני שוב חוזר לכל מיני סרטים שאנחנו רואים, אתה יודע, תמיד מאמנים אותם, ועושים עוד גרסה ועוד גרסה, ויש מעין חקירת דמה כזו.
כן, אבל בסוף הם ניצבים מול hard evidence. להפך, אני אומר ללקוח, אל תשקר. ברגע שתפסו אותך בשקר הכי קטן,
הכי קטן.
הכי קטן, לא יכול לעזור לך.
יש לך דוגמה לשקר הכי קטן? כאילו על מה זה יכול ליפול? כמה קטן זה יכול להיות?
אתה יודע מה, אני יכול, אחד הדברים המעניינים, או אחת מההתנסויות המעניינות שהיו לי בחיי המקצועיים, היה בתיק הבר נוער. אנחנו לא ליווינו את התיק מתחילתו, אלא רק אחרי שהוגש כתב האישום. אגב, זה השלב שבו אני אוהב להיכנס. כי עד שלא מוגש כתב אישום, אתה לא רואה ראיות, אתה עומד בבתי משפט וטוען בדיוני מעצרים, זה כמו לשחק צוללות. אין לך מושג מה באמת יש בידיים של הצד השני, אתה נבנה רק ממה שהלקוח שלך מספר לך. אני אוהב כשהגופה במרכאות קרה, תרתי משמע, ואני מקבל את תיק הראיות. ואני זוכר בתיק של הבר נוער, של חגי פליסיאן, אנחנו מקבלים את חומר החקירה, ואנחנו הולכים פעם ראשונה לבקר אותו. ובתיק עמדה שם הקלטה, שבה לכאורה נשמע אדון פליסיאן, מודה בביצוע רצח בבר נוער.
עשינו עבודה טובה שם בבר נוער.
עשינו עבודה נקייה שם בבר נוער.
נקייה, זה עוד יותר.
וואלה, עשינו עבודה נקייה שם בבר נוער. ואני זוכר שאני הולך אליו, לחגי. ודבר ראשון, מנסה להבין מי האיש. מפתח איתו איזה small talk של עצורים. ננסה להבין מאיפה הוא הגיע, איפה הוא גדל, מה היה ההשכלה שלו, מה החינוך שלו, מה היה הרעיתות שלו. מוסר לי הרבה מאוד אינפורמציה, אתה יודע, זה כמו השיטה של הפרופיילינג בשדות תעופה. כששואלים אותך אם הרזת לבד, הדבר האחרון שמעניין אותם זה מי הרז. הם רוצים לקטלג אותך, הם רוצים לראות את הסימנים המחשידים שבך, הם רוצים לראות את שפת הגוף שלך, את ההתנהגות שלך, את המבטא שלך, כל מיני דברים שהם מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל אין שום דבר פוליטיקלי קורקט בלהפיל מטוסים, נכון?
נכון.
ואז אני זוכר שאנחנו יושבים וניגשים לעיקר העניין, ואני אומר לך, גיא, יש לי רק עניין אחד שאני רוצה שתיתן לי הסבר. מה קרה ביום שאתה מספר, ואיך זה קרה שאתה נוטל אחריות, ואתה אומר, עשינו עבודה נקייה שם בבר נוער. ואז הוא אומר לי, תקשיב. אני, הוא מספר לי, לא גדלתי בפרדס קץ. בניגוד ליתר בני משפחתי, הוריי התגרשו, גדלתי בראשון, הייתי רחוק מעולם הפשע, לא הכרתי את השטויות ולא הכרתי את השטיקים האלה. לימים כשקצת בגרתי, התחלתי לעבוד עם האחים שלי, חזרתי לאותה שכונה. ויום אחד מגיע אליי מי שלימים מתברר כעד המדינה. אותו זהו חנקה שייב, ומשום מה הוא ידע להגיד לי, חגי, אני יודע שיש לך בעיה עם כסף. אתה צריך כסף. ואני הולך לסדר לך איזי מני, כסף קל. אומר לו, מה אני צריך לעשות? אומר לו, אני יש איזה מטומטם אחד מאיזה מועדון, בסיפור של בר נוער, אני הולך לשחות אותו. אבל בגלל שאני יודע שאתה חגי לא עבריין, ופה אני פותח סוגריים קטנים ומשמעותיים, ובגלל זאת הייתה סיבה שהוא בחר בו כקורבן. אני עומד להקליט איתך שיחה, אנחנו נשמע מאוד מאוד תוקפנים, מאוד מאוד מאיימים, אני אשחת ממנו את הכסף, אתה תקבל 5,000 שקל. מה אומר לו הלקוח שלי?
למה לא?
וואלה, סבבה. המזל של הלקוח שלי, שלא היו לו, אני חושב, יכולות סטוריטלינג, ולכן הוא ביקש מאותו זהו, אמר לו, אבל אני לא יודע מה להגיד. אולי תכתוב לי איפשהו. ומזל שבעידן הדיגיטלי כבר לא כותבים על פתקים. הוא אומר, אין בעיה, אני אשלח לך בוואטסאפ מה להגיד. ובדיעבד שאתה שומע את ההקלטה הזאת, זה נראה כאילו שהוא קורא מאיזה טלפרומטר דלה שמטה.
אבל אין לך את ההודעה הכתובה.
אין לי כלום.
ואתה... כשאתה יודע שזה מה שאתה מחפש, זה האקדח המאשן?
אני עוד לא יודע את זה, אבל ברגע שהוא מספר לי את הסיפור הזה, הוא אומר לי, תקשיב, זה הסיפור, הוא כותב לי את הטקסט שבמהלכו אני אומר את המילים, וואלה, עשינו עבודה נקייה שם בבר נוער, וזה הסיפור האמיתי. אני אומר לך, גיא, אחלה סיפור. אני חוזר למשרד, אני אבוא עוד שבוע, תחשוב על משהו שאני יכול לעבוד איתו. הוא מסתכל עליי ואומר לי, תקשיב, אין, זה הסיפור. אין לי משהו אחר, זה מה שבאמת קרה. ואני מרגיש, אתה יודע, למרות שתחושות בטן זה לא משהו שאני אוהב לעבוד איתו, אבל בכל זאת אנחנו בני אדם. אני אומר, אוקיי, בוא נבדוק. ואני חוזר למשרד, ואני אומר, אני רוצה לראות את כל נתוני התקשורת בין חגי לבין עד המדינה. ואנחנו פותחים גיליונות על גיליונות על גיליונות של אקסל, מתחילים ללמוד את דפוס השיחה ביניהם. ואתה רואה שהשניים...
כמה הם מדברים, מתי הם מדברים.
בדיוק. ואתה רואה שהשניים האלה לא מפסיקים לקשקש. כל הזמן, שיחה מפה, שיחה לשם. וואטסאפ לפה, וואטסאפ לשם. אס-אמס לפה, אס-אמס לשם. ודווקא באותה סביבה של שעה גורלית, אני רואה חור שחור. אין.
כשעל פניו, בסיפור שמתחיל להיבנות לך בראש, זה לא סביר. אתה אומר, סביב הביצוע אמורה להיות הכי הרבה אינטראקציה.
אמורה להיות המון רע שם. ואני מחפש את תכתובות הוואטסאפ, כי כל התיעודים האלה הגיעו מהטלפון הסלולרי, בעיקר של עד המדינה, שהיה סוכן. סוכן זה אדם שמופעל, כל תכתובת שלו, כל שיחה שלו, כל גרפס שלו אמור להיות מתועד. וזה התחיל להדליק לי כל מיני נורות אדומות. עכשיו ראינו שגם נתוני הוואטסאפ לא קיימים. אנחנו פונים לפרקליטות ואנחנו מבקשים את פלטי הוואטסאפ. נותן לנו תשובה שנשמעת לנו אז מאוד מאוד משונה. הם אומרים, פנינו לוואטסאפ העולמית, וואטסאפ העולמית לא עונה לנו, לא שמה עלינו, יש להם כל מיני ענייני מדיניות של הגנת פרטיות. ואז זה נזכר שאולי שנה קודם אני רואה אצל חבר שהוא חוקר פרטי, אני רואה מערכת שנקראת מערכת סלברייט. מי שפתח אותה זה אנשים יוצאי יחידות סייבר ישראליות, ומשום שהם מנועים לפתח או לעשות שימוש בכל מיני סודות וטכניקות שהם פיתחו, הם מפתחים משהו לכאורה טריוויאלי. הם מצליחים לייצר מערכת להחזור מידע מטלפונים סלולריים, שלא היה מובן מאליו כל כך. מחשבי PC זה היה טיפה יותר קל, ואז אני זוכר שאומר לי החוקר הפרטי, בוא תראה עכשיו איך אני משחזר את כל הוואטסאפים שלא רצית שאשתך תראה. אני אומר לה, עזוב אותי, בוא, מחבר את זה דרך הקבל USB, לוחץ כפתור, אני רואה את כל האינפורמציה שנמחקה.
ואז העיניים שלך נדלקות.
מדהים, ואז, ברגע הזה שאומרים לי, אין לנו תקשורת עם וואטסאפ העולמית, אני מבקש לקבל לידיי את הברזל של הטלפון. ואנחנו מכינים לצורך זה שתי מעבדות. שתי מעבדות שיעשו את הניסוי, אחת תנסה להחזר, והשנייה תהווה איזה סוג של קבוצת ביקורת. וכנראה שגם המשטרה עבדה עם אותה מעבדה. היום אני יודע את זה, אבל אז הבנו שכנראה המשטרה עבדה גם אותה מעבדה. לא היה להם מכשיר סלברייט אין-האוס בתוך המשטרה. והמכשיר מתחיל להתמהמה. מחר, 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 המכשיר לא מגיע. ואז איזה יום אחד, אני זוכר, אנחנו יושבים פה בכניסה למשרד, מתחת למגדל המוזיאון, ואחד מאיתנו, היינו שלושה סנגורים בתיק הזה, אני, או שותפי יוגב נרקיס, משה יוחאי, שעובד איתנו הרבה, אנחנו פתאום מקבלים טלפון מהפרקליטה שמלווה את התיק. אומרת לנו, בלי שלום, בלי כלום, איפה אתם? אמרנו, מה זאת אומרת? אנחנו צריכים שתבואו. זה אומר, אין בעיה, תכף המזכירה, תעלה מולך, תתאם, לא, 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 לא הבנת. עכשיו. מסתכלים אחד על השני, מוזר, אין לנו מושג. ואנחנו חוצים ברגל את המאה מטרים שמפרידים בין הרחבה הזאת של מגדל המוזיאון לכיוון הנריאטה סולד, איפה שנמצאת הפרקליטות, איפה שפעם ישב המוסד. ובחוץ כבר עומדים עיתונאים. מי הדליף להם? וואלה, אין לי מושג. ולנו, אגב, אין מושג על מה הולכים לדבר איתנו. אנחנו עולים לחדר ופוגשים את פרקליטת המחוז, שהייתה אז מחליפה, כי פרקליטת המחוז זה בדיוק נפטרה. ואני זוכר את פרקליטת המחוז הזמנית הזאת בתיקים אחרים, תמיד אישה מלאה עזוז והמדינה זה אני. ראיתי אותה חיוורת. מעולם לא ראיתי אותה כל כך חיוורת. ואני רואה אותה יושבת שם בקצה החדר ואומרת, תסגרו בבקשה את הדלת. היא מדברת בכל שקט, גם את זה אנחנו לא היינו רגילים. היא אומרת לנו, תקשיבו, בדקנו, היום יום שלישי, יום רביעי, תסכימו שהלקוח שלכם יצא החוצה באיזוק אלקטרוני, כנראה שנפלה טעות איומה. ואנחנו שואלים, מה? אז אומרים, התחלנו לשחזר, כי הם הבינו שאנחנו הולכים לעשות את זה לפניהם, התחלנו לשחזר את תכני הטלפון הסלולרי, עוד לא הצלחנו לשחזר אותם, אבל ראינו שהלקוח שלנו מחק. כלומר, עד המדינה מחק אינפורמציה שאסורה לו למחוק. מה יש שם? אנחנו עוד לא יודעים. הם התחילו להבין שיש בעיה ענקית שם.
ושוב נזכיר, אתה אומר, הוא סוכן, הוא אמור לשמור כל דבר, תיעוד של כל פיפס.
הוא מופעל. בעיקר, תחשוב, שיחה עם האובייקט שאחריו הוא עוקב. ובאמת אחרי שבוע הצליחו לשחזר, ואני רואה את הוואטסאפ הזה. תגיד ככה, וואלה, עשינו עבודה נקייה שם בבר נוער. זה היה מדהים. עכשיו, מה שהדהים אותנו זה שבמידה רבה כל נורות העזרה ליחידה החוקרת לגבי אותו עד מדינה היו. האיש הזה הרי נפסל להפעלה 10 שנים קודם, והייתה לו איזה סוג של ונדטה על משפחת פליסיאן, והוא לא סתם בחר באמת בחגי, כי הוא הבין שהוא לא עבריין ושהוא תמים, ושיהיה לו קל לקחת אותו לסיבוב כזה. אבל ברגע הראשון, כשעוצרים את הלקוח שלי ואומרים לו, אתה יודע למה אתה פה? אז הוא אומר, בטח שאני יודע, אני פה בגלל זאור.
שזה כבר מופליל.
בטעם זה בינגו, בטח זאור. ואתה יודע למה פה? למה אתה עוד פה? הוא אומר, כן, בגלל הבר נוער. הם מסתכלים אחד על השני, הם רוצים למות. בינגו. אומרים לו, מה הבר נוער? ואז הוא מספר להם את הסיפור שהוא סיפר לי. והם מתקשים להאמין. זה נשמע סיפור מופרך. באיזשהו שלב הוא כבר אומר, אז אני רוצה בדיקת פוליגרף. הם לא עושים לו בדיקה כזאת. הוא מתחנן לבדיקה כזאת. לא רצו לקלקל לעצמם את המסיבה. ולשקרים מהסוג הזה, לפעמים יש איזה סוג של אפיל, שאפילו אנשי המקצוע מוכנים לקנות אותה. מוכנים לשתות אותם בקשית, ובלבד שאף אחד לא יחרב להם את הנרטיב שאמור היה לפתור את אחת התעלומות היותר איומות ומדממות של אחד הפשעים האיומים שקרו פה.
שעדיין לא נפטרה.
לא נפטרה.
שזה משוגע אגב. זה מדיר שינה מעיניך לפעמים, כי מי שהיה בתוך הלופ הזה, או שאתה מצליח להרחיק סיפורים כאלה ולשכוח?
תודה, אני תמיד אומר שאם אני אקח גרם אמוציות מכל לקוח שלי פה, אני אמות. אז אני חושב שפיתחתי יכולת הדחקה לא רעה, אני משלם עליה מחירים, אבל אנחנו צריכים לפתח יכולת הדחקה.
פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם עורך הדין אורון שוורץ, על סיפור טוב שיכול לחלץ אתכם מהכלא.
תקשיב, סיפרת סיפור נורא מסובך. יש את התיאוריה הזו, אתר של אוקהם, נכון? שאומרת שבכל פעם שיש הרבה
הסיפור
הסברים...
הסיפור האקונומי ביותר,
הפשוט ביותר,
ביותר הוא הסיפור הגיוני ביותר.
יש לך שלושה הסברים, אחד שהוא הכי פשוט, הוא כנראה הנכון. כי מי ששמע המון סיפורים, מסובכים, אתה חותם על התיאוריה הזו?
תשמע, היא טובה ככלל אצבע, היא לא טובה
כבוחד המציאות.
מחיה, כן. כן, כן. לפעמים המציאות היא עולה על כל דמיון במה שהתסריטאי הכי מוכשר מסוגל להמציא. באמת. וכשאתה עוסק באנשים, אתה לפעמים פוגש אנשים מאוד מורכבים. בעיקר בתוך התחום שאנחנו מדברים על אנשים עם הפרעות שמביאות אותם לא לפסיכולוגים, לא לפסיכיאטרים, אלא לקרימינולוגים קליניים. אתה פוגש כל מיני אנשים שבוחן המציאות שלהם ותפיסת המציאות שלהם מאוד מאוד שונה משלנו. הם מסוגלים לעשות דברים איומים, הם מסוגלים לסדר לעצמם את המציאות בכל מיני דרכים שאנחנו לא מאמינים שזה אפשרי. ומאמינים בזה באמת ובתמים, מסוגלים גם להדביק בהתלהבות שלהם הרבה מאוד אנשים נורמטיביים סביב.
שתי שאלות לגבי המשפט הזה, הם מאמינים בזה בכל מאודם. אחד, סתם, פוליגרף זה תמיד משהו סקסי כזה.
הם יעברו פוליגרף.
יעברו פוליגרף, נכון?
בוודאי, כי הם מאמינים בזה. אם אתה תיקח אדם פסיכות, שבוחן המציאות שלו לוקה, אבל ברור לו שזאת המציאות כפי שהוא רואה אותו, בוודאי שיעבור פוליגרף. מה עושה פוליגרף? פוליגרף מזהה...
בודק זהה וקצב לב.
תגובות גופניות לאמירת שקר. אתה יודע, תמיד מספרים על כל מיני אנשים שאפשר לאמן אותם. אבל כשמישהו משוכנע מתוך עולמו הפנימי שזאת הייתה המציאות, אז התגובות הגופניות שלו יראו בהתאם שזה מה שהוא חושב שקרה.
אתה אומר, המוח שלו מאמן את עצמו.
לגמרי.
והמקום האחר שאני רוצה לקחת אליו, אתה יודע, יש גרסאות לכל מיני סיפורים, ושוב, אני ניזון מהתקשורת וגם מהסדרות שלך אין כוח לראות, שינויי גרסה. אתה יודע, יש גרסה אחת שהוא נתן, אבל היי, פתאום הוא נתן גרסה אחרת, היי, פתאום הוא נתן גרסה שלישית. מאוד יכול להיות שכל הגרסאות האלה הם בעצם אותו סיפור וזה בסדר, נכון?
גם מאוד יכול להיות שזה אותו סיפור, אבל הרבה פעמים אנשים כשנמצאים במעמד המאוד מלחיץ הזה של חקירה משטרתית, באינסטינקט שלהם דבר ראשון הם ינסו להגן על עצמם, ולכן הם ירחיקו את עצמם מהאירוע. ופה מגיעה איזושהי תפיסה לטעמים מעט פשטנית, שאומרת, רגע, אם הוא שיקר לנו בשאלה הזאת, אז אנחנו לא יכולים להאמין לו לשום דבר. ואני אומר, איך אומר הנסיך הקטן, היזהרו מהעצי הבא ובב, אלה העצי הבא ובב של המקצוע, כי אנשים שנמצאים בנקודות לחץ, כן, הם ישקרו במשהו, אבל לצורך זה אנחנו נרצה להצליב את הגרסה שלהם עם ראיות, ובעולם שלנו אין כמעט התרחשות שלא מתירה איזושהי עקבה. תחשוב, הנוכחות שלי ושלך פה, תחשוב כמה סימנים דיגיטליים היא מותירה ברשת, הנוכחות שלך בתא השטח הסלולרי, כל ביט שעכשיו הקלטנו, אם אתה תחתוך את זה, אנחנו נראה איזשהו סוג של חוסר רצף בתוך הקובץ שלך. מאוד מאוד קשה לבצע פשעי לואו-טק היום.
מעניין. חגי פליסיאן זה דוגמה למישהו שסיפר לך סיפור שנשמע הזוי ומופרך, אבל התברר כאמת. קח אותי לצד השני. יש איזשהו סיפור צלקת שלך, של מישהו שהטעה אותך, הלכת אחרי הסיפור ואז הבנת, אני לא רוצה להגיד שאולי כן, זיקית מישהו אשם והיום אתה אוכל את זה, אבל...
תראה, כששואלים אם יש לי תחושה לגבי אמת או שקר, אני אומר לו, התחושה שלי לא רלוונטית. בסופו של דבר, אם הוא זוכה, זה משום שהיה שופט שחושב שעיקרון ההוכחה מעבר לספק סביר הוא עיקרון מקודש. אנחנו מעדיפים שהעיקרון הזה יזכה אנשים אשמים, מאשר יסייע להרשעה של אנשים חפים מפשע. עכשיו, העיקרון הזה לטעמי מאוד מאוד נשחק. אחת סיבות לכך שהוא נשחק, הוא משום שהמערכת שלנו מחוברתת גם בידי שופטים מקצועיים שהם יוצאי התביעה והפרקליטות, והם באים עם תפיסת עולם מאוד מאוד מסוימת, גם אם הם מנסים לא להיות כאלה שאם השמו של האדם מתנוסס בראשיתו של כתב אישום, אז כנראה שהוא עשה את זה, ואנחנו סומכים על אנשי החקירות שלנו ועל אנשי התביעה שלנו שהם עשו את העבודה, ואם הם הביאו אותו, העמיד אותו לדין, אז כנראה שהם יודעים מה שהם עושים. ומזה אני מאוד מאוד חושש. מצד שני, כשאנחנו מדברים על מושגי האמת והשקר, הרבה פעמים אנחנו מדברים על ההבדל שבין אמת אמיתית או אמת משפטית. כי מה זה, מהי האמת המשפטית? האמת המשפטית היא צריכה להיות אמת של התנסות מדעית. במקום שאנחנו לא יכולים לדעת מה באמת קרה, אנחנו לא יכולים לומר שהתזה הזאת התקפה. אתה יודע, תחשוב על... האנשים שמנסחים את את הפילוסופיה של המדע. כשאנחנו מדברים על האופן שבו אנחנו צריכים להוכיח תזה. אז האופן שבו אנחנו צריכים להוכיח תזה, היא קודם כל לנסח את התזה בכללים שהם בני הפרחה. ואני לא מנסח אותה באופן הזה, ואני לא מעמיד אותה בניסוי מסכן, אני לא מסוגל לומר עליה שום דבר אינטליגנטי. וזה אגב אומר קארל פופר. קארל פופר, הפילוסוף החשוב של המדע, אומר, בכדי להוכיח שתזה מדעית תקפה, נסח אותה כך שהיא תהיה ניתנת לבחינה מול ניסוי מסכן. אם מתחצה את הניסוי המסכן, היא תקפה, אם לא, איננה.
ניקח את זה למשפט, על פי מה שאתה אומר, כאילו יותר קל לספר סיפור של סניגוריה מאשר של קטגוריה. קטגוריה צריכה סיפור מלא והרמטי, סניגוריה מספיק נעץ אחד בבלון, והנה יש ספק סביר.
זה היה נכון בחברה ליברלית דמוקרטית, אולי במשפטי ג'ורי, כן. בשיטה שלנו לצערי, זה לא ממש עובד כך. יש לי הרבה מאוד ביקורת על האופן שבו בתי המשפט מוכנים לקבל, או יותר נכון, לא מוכנים לקבל את מושג הספק הסביר. הוא כמעט שלא קיים היום.
כי קל להם יותר לקבל את הסיפור הכללי ולהעלים עין משטחים מתים?
כי יש איזשהו רצון לסמוך על המערכת. אתה יודע, זה מגיע לטעמי ממקום יותר עמוק. אנחנו נותנים הרבה מאוד קרדיט למשטרה ופרקליטות. תסתכל על עיתונאים. עיתונאים בדרך כלל יצטטו את ההדלפות שמקבלים מאנשי המשטרה והפרקליטות. סנגורים ייתנו להם את הזכות להשמיע דברים והתייחסו אליהם באיזה סוג של טוב, נו, תן לו לדבר.
כן, אתה מרגיש מקופח על ידי התקשורת? שבסופו של דבר כשעושים כתבה עליך בחדשות בטלוויזיה, על תיק שאתה מטפל בו, תמיד הציטוט של התביעה יהיה ארוך יותר מזה שלך?
הוא לא יהיה ארוך יותר, הוא יהיה יותר,
יותר משקל.
הוא יהיה יותר משמעותי משום שנעמת ההמון והרצון שלנו לסמן את הסקייפגוט. אתה יודע, תחשוב על אמיל דורקהיים הסוציולוג, אומר, כל חברה צריכה סקייפגוט. היא צריכה את האיש האחר, את הבזוי והנקלה, בכדי לשים אותו מאחורי הגדר ולהצביע עליו בעצם ולהגיד, אני בסדר. אתם רואים, שם לא בסדר, אבל אני פה.
זה בתקשורת. עכשיו בבית משפט, אתה היית רוצה מושבעים?
אתה יודע מה?
כי זה נשמע מבין השורות שזה מדליק אותך קצת.
זאת שאלה שהרהרתי בה הרבה, ופעם חשבתי שמושבעים נראים קצת כמו מילואים פה. אותם קבוצה של אנשים שאין להם יותר מדי מה לעשות, והם לא יהיו מספיק מתוחכמים בשביל להגיד, טוב, יש לי איזה דבר חשוב, יש לי פה, אני לא רוצה ללכת למילואים, והם יסתדרו החוצה, כי אחרי אתה בוס יפטר אותם. עד שפגשתי שופט אמריקאי, שהפך להיות חבר מאוד מאוד טוב, הוא אומר לי, כשפרסתי בפניו את התפיסה הזאת, הוא אומר לי, אתה לא מבין, בארצות הברית...
זה הזכות, כבוד.
נכון, זה יותר מזה, זאת שליחות. הם אומרים, המעורבות האזרחית של אנשים, הם מרגישים שזה חלק מההוויה האזרחית שלהם. לבחור, אגב, לבחור שם זה לבחור את הנשיא, לבחור את המושל, לבחור את השריף, לבחור את השופט. שופטים נבחרים שם בידי העם. ולשבת בג'ורי. והוא אומר, זאת מטלה מקודשת. הם יזיזו את כל מה שיש להם בכדי לעשות את זה. עכשיו, היתרון בג'ורי מצד אחד הוא שקודם כל אפשר לבחור אותה. כלומר, שני הצדים רשאים לבחור, מציבים להם שאלות. זאת אגב סוג של אומנות. יש עורכי דין שכל מה שהם עושים בתיק זה לעשות את הג'ורי סלקשן.
סליחה שאני חוזר שוב לקולנוע, אבל יש סרט שנקרא משחק המושבעים.
משחק המושבעים.
שכולו... שמדבר בדיוק על זה.
נכון, אתה זוכר, ג'ין הקמן עומד שם עם האוזנייה, עוד בשנים שהייתי רואה סרטים משפטיים.
יאללה, יאללה, לא אתה מסוגל... רואה בלי סוף, תודה.
אני לא יכול, לא מסוגל, תאמין לי, לא מסוגל. תחשוב ממתי משחק המושבעים, זה סרט מלפני 15-20 שנה.
נכון. הוא אומר, המושבע הזה כן, המושבע הזה לא, עליה יהיה קל לעשות לחץ.
תסתכל על הגברת הזאת, תשאל אותה את השאלה הזאת, תראה את הליידי המבוגרת הזאת, תשאל אותה את השאלה הזאת, תבחר אותה, תסלק אותה, זאת אומנות.
אבל זו אומנות, אתה מתאר את האופן שבו בוחרים את המושבעים.
מאפשר לך fair trial.
או לא. או שזה הפוך, אתה אומר, על מי מהמושבעים אני יכול לייצר אפקט סיפורי חזק יותר, למי אני אוכל להתחבר לאיזשהו סנטימנט שלו, בין אם זה על גזע, על מין, על גיל, על דעת.
אבל תחשוב, זה נעשה בידי שני הצדדים.
אז הם כאילו מאזנים אחד את השני.
ברור. זה צריך לעשות בהסכמה. כלומר, כל צד רשאי לפסול את הג'ורי.
אתה יודע, היה סרט, שוב, נלך לשם. אם ראית אותו, אז אני בז לך, כי זה סרט שלא צריך להיות סרט היום ונורא. סרט שנקרא משפט בשידור חי. אוקיי? אני מקווה שלא ראית. באמת, מדובר בטרש.
Doesn't ring a bell.
ומה טוב מאוד. הסיפור הוא זה, מפיק ריאליטי, מציע תוכנית ריאליטי חדשה, אוקיי? זה משפט, משפט רצח בשידור חי, כל המשפט, כל הבירוקרטיה הארוכה ודיון שלוש שעות משודר בשידור חי, הקהל ב-SMS'ים מצביע השם או זכאי, אם למעלה מ-50% מהקהל מצביעים השם, אז הוא מוצא להורג, אם למעלה מ-75% מצביעים השם, אז ההוצאה להורג גם משודרת בשידור חי.
וואו.
זה הקצנה לכוח שיש לעם. אתה אומר מדהים וזה קצת מדליק אותך.
עכשיו אני צריך לראות את הסרט הזה.
לא, אתה לא צריך.
אני חושב שהסרט הזה מלמד משהו על הסוציולוגיה שלנו היום, על האופן שבו אנחנו מחליטים בהחלטות, על האופן שבה קל להשפיע על התודעה שלנו, ועל המוצרי הצריכה הכי בסיסיים שאנחנו צורכים.
נכון. אבל בעצם מה שהוא אומר, כשאומרים יש שופטים בירושלים, אומרים שופטים הם אנשים שבכל זאת יכולים לשמוע סיפור, להשאיר אולי סנטימנטים בצד, להסתכל על ראיות באופן קר, כמעט מנוכר, לשאול את השאלות לא על פי האמת האמיתית והצדק, אלא על פי האמת המשפטית. פתאום אתה זורק את זה ל-12 אנשים שהם לא qualified, וקל לעשות אליהם מניפולציות של ריאליטי.
תראה, התפיסה שלנו אומרת שגם אנשים, אתה יודע, מושג האדם הסביר, מאיפה הגיע המושג הזה, האדם הסביר, שאנחנו תשמעים אותו הרבה פעמים בעולם המשפט.
נכון.
מה האדם הסביר החליט. זה הגיע מהמקום שבו אנחנו הרי ירשנו את השיטה המשפטית הבריטית. אבל בקולוניות הבריטיות, הם ידעו שאם נציב 12 מושבעים שיהיו, מה נקרא, האינדיג'ינס המקומיים, הם תמיד יזכו בכל משפט שהקראון הבריטי יאשים נאשם מקומי. לכן הם אמרו, אנחנו נכניס לשם שופטים מקצועיים. אנחנו ירשנו את זה כך. אז היו צריכים להמציא את המושג האדם הסביר, משום שפעם האדם הסביר היה מה שנקרא חוכמת ההמונים, של 12 שבחרו אותה מאוד מאוד בקפידה, שמציגים בפניהם ראיות, והם לא יכולים להאשים לא את הפרקליטות ולא את המשטרה ולא את בית המשפט, על זה שלוקחים החלטות מתנסות מעליהם. אתם העם, אתם החלטתם, קחו אחריות גם על זה.
בוא נדבר על קהל. אמריקאי, עורך דין אמריקאי, הקהל שלו הוא באמת המושבעים. הוא לא רוצה לא לעצבן את השופט, אבל הוא צריך לגעת ב-12 לבבות.
השופט מנהל את התיק, לא מחליט את ההחלטות.
מצוין. בארץ, מי הקהל שלך? זה השופט, זה עורך הדין הנגדי, זה התקשורת, זה הלקוח שלך שאתה רוצה לעשות עליו רושם, שאתה עושה עבודה טובה כדי לייצג אותו. מול מי אתה מספר את הסיפור הזה בעצם?
תשמע, זאת שאלה טובה. באמת התפיסה שלנו מגיעה מתוך אותה תפיסת עולם מקצועית שנקראת הריאליזם האמריקאי. עד אז העולם המשפטי היה סוג של learned profession אירופי, שאמר, אם אתם רוצים לנבא את התוצאה המשפטית, פיתחו את ספרי החוקים והתקדימים, ואנחנו נאמר לכם מה תהיה התוצאה המשפטית.
אלגוריתם שיפוטי.
כן. ואז הגיעו הסטארים הגדולים של העולם הליטיגציה האמריקאית בתחילת המאה ה-20, וכאנשים אמריקאים מאוד מאוד מעשיים, הם אמרו הרי זה שטויות. אנשים לא מחליטים החלטות באופן הזה. הם מחליטים החלטות לפעמים באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי, ואנחנו זקוקים לכלי עבודה מדיסציפלינות אחרות לגמרי. תביאו לי פסיכולוגים, תביאו לי סוציולוגים, תביאו לי אנתרופולוגים חברתיים, תביאו לי קרימינולוגים, תביאו לי סטטיסטיקאים, ובעזרת האנשים האלה אנחנו נוכל אולי לצפות כיצד האנשים האלה מסוגלים לקבל נרטיב כזה או אחר. והם הפכו לחלוטין את כלי המקצוע שהיו מקובלים אז. אם אתה מסתכל עד היום באירופה, באמת עולם המשפט, עולם אקדמי, ידעני מאוד, עולם שהוא self-sustained. כלומר, עולם המשפט הוא לא דיסציפלינה שמדברת על דיסציפלינות אחרות, אלא המשפט הוא עולם לכשעצמו. אני חושב שלא בכדי אתה מסתכל על דיקטטורות הגדולות מתחוללות באירופה ובעולם שבאמת יש תחרות חופשית בין רעיונות באנגליה, בארצות הברית ובישראל, שיטת המשפט שלהם מאפשרת תחרות. באירופה אין תחרות. באירופה, אגב, עורכי דין לא מופיעים וכמעט לא חוקרים עדים. יש שופט חוקר, שהוא זה שמנהל את החקירה הראשית והנגדית, מקבל לידיו את כל חומר החקירה. אין כמעט מסננות של בקרה, אתה צריך לסמוך על השופט החוקר שעשה את כל אלה. ואני חושב שזה קשור קשר הדוק לאתוס של העמים האלה שאפשרו עלייה של דיקטטורה באירופה, ולא אפשרו אותם לא באנגליה ולא בארצות הברית. ישראל נמצאת באיזשהו מקום באמצע. מצד אחד באמת התחרות החופשית בין שני צדדים קיימת. יש לך שני צדדים שמתחרים, יכולים לחקור, יכולים להביא ראיות, הם מאוד מאוד עצמאים. אבל עדיין יש לך שופט מקצועי, והשופט המקצועי הוא עדיין האיש, הוא מוקד החלטת ההחלטות, הוא מוקד הכוח. אז הוא שואל אותי למי זה מוכוון, אז אנשי התפיסה הריאליסטית יגידו, בואו נבחן את מוקדי החלטת ההחלטות. זה יכול להיות שופט, אבל יש כל מיני אנשים בדרך, שעליהם יכול להיות שאם נשאל את השאלה כך או אחרת, או נפעיל את הכלים הטקטיים שלנו כך או אחרת, נגרום לאיש להחליט כך או אחרת. אבל יש לנו הרבה מאוד כלים שצריך לדעת לבוא ולנגן עליהם. נכון, זה העדים, זה הצד השני, זה האופן שבו אנחנו נחשוף ונפרוס את מפת האינטרסים המורכבת בין כל הצדדים. אז, ואגב, גם התקשורת, הרבה פעמים התקשורת כמעצבת דעת קהל, היא גורם שאני לא יכול להתעלם ממנו. ואם כבר בדרך כלל אני לא אביא משהו לתקשורת. בדרך כלל זה כבר משהו שכבר נמצא שם, כי אני, להביא משהו, ליזום משהו לתקשורת, זה תמיד גורם לזה כלל לקוח, לא עושה את זה. אבל אם משהו כבר נמצא שם, והחגיגה תתנהל בלעדינו, זה חוסר אחריות. ופה אתה חייב לדעת, להבין איך תקשורת חושבת, איך ניו מדיה נראית, איך היא מנסחת מסרים בסלוגנים של וואן ליינר, ואם אתה לא יודע לעבוד עם הכלי הזה, אתה לא מבין את המקצוע שלך.
בוא נדבר על רגע תקשורתי כזה. או-ג'יי סימפסון. הכפפה. אתה נושם עמוק, תזכיר רגע מה בדיוק קרה שם.
שם ייצרו לאנשים את הפער התודעתי בין הנרטיב שהמדינה מנסה להזין אותם, אוג'י סימפסון מגיע, נוטל כפפה מגואלת שנמצאת מגואלת בדם, ומבצע את הרצח היום של רעייתו ולכאורה מהאב שלה, לבין העובדה, תמונה ששווה 1,000 מילים, שהכפפה הזאת לא עלה על היד שלו.
יש את הרגע, אנחנו זוכרים את זה, כי זה שודר בשידור חי, וגם בסדרות אחר כך, הכפפה התכווצה כנראה, לא יודע, לא טוען שהוא השם, הכפפה התכווצה, היא לא עלה עליו, ויש באמת את הרגע, זה כאילו...
זה הדיסוננס, זה הדיסוננס שאומר
לא, יותר מזה, אתה יודע, בימי התיכון, הוכחות בגיאומטריה, היה ממשין למד, מה שבאתי להוכיח. הרגע הזה הוא כאילו רגע של סטנדאפיסטים, drop the mic. כאילו זה הוכחתי את שלי, אין לי יותר מה להמשיך את המשפט. הוא באמת רגע מאוד מאוד עוצמתי. כשאתה מתכנן חקירה נגדית, אמרת שאתה מת על חקירות נגדיות, אתה מפנטז על רגעים כאלה?
קודם כל כן. אגב, אתה יודע, אם מדברים על הסיפור של אוג'י סימפסון, הרגע הזה היה מקרי מאוד.
כן? זה לא איזה רגע מתוכנן?
לא, זה היה רגע לא מתוכנן, משום שבשלב מסוים... אני חושב שאחד מעדי התביעה אומרים, הנה, תסתכלו, הכפפה הזאת מתאימה, זאת בדיוק הכפפה שלו, שימדוד אותה. והם לוקחים אימור מאוד 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 גדול שם. באמת הכפפה לא מתאימה. והם מעט מתייעצים, אני חושב שרואים את זה בסדרה הנהדרת על אוג'י סימפסון, שהיא טובה. והם לוקחים איזושהי התייעצות, וסימפסון אומר, זה לא הכפפה שלי, אין מצב, אתה יודע, כאיש שכבר הכיר מספיק כפפות, כי הוא היה ספורטאי מקצועי, שכל הזמן מחזיק את עלות החביתה שלו בכפפות, אומר, זה לא יעלה עליי. והם אומרים, let's go. זה לא היה רגע בתוכנן, זה היה רגע ספונטני, אבל ההחלטה הספונטנית שמחליטים שם, היא החלטה פנטסטית, באמת, once in a lifetime. אני יכול לספר על הרגעים כאלה, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור מעניין. היה לי פעם לקוח שהיה מורה בתלמוד תורה חרדי. והוא מקבל כתב אישום שנטען במסגרתו שהוא היכה ילד ברחוב, ילד חרדי, ומי שטוען שראה את זה, זה שהוא אדם שאת הפרטים שלו אנחנו לא כל כך יודעים. אוקיי? למה אנחנו לא יודעים? משום שבכתב האישום, כתב אישום תחשוב זה כמו מחזה. יש בו את רשימת הדמויות, יש את הנרטיבים, ורשימת הדמויות הזו אמורה כל אחת בתורה להיכנס, לשאת את השורה שלה, ובידי הדמויות האלה שמעבירות את השרביט מאחת לשנייה, הם מספרים את הסיפור. השם של עד התביעה המרכזי שמספר, באתי, ראיתי בחור חרדי, מכה ילד בן 8 בגרופים, רודף אחריו, תיאור היום ונורא, אם היו מאמינים לתיאור הזה, הרי צריך לשלוח את הלקוח שלי 8 שנות מאסר. השם שלו מוסתר, נמחק. וזה נראה לנו מאוד מאוד משונה. למה הוא נמחק? כל מיני טענות, מפחד, יאימו עליו. לי זה נשמע מאוד מאוד מופרך, כי הלקוח שלנו, דבר אחרון שיכולתי להגיד עליו זה שהיה איזה סוג של עבריין. מורה בבני ברק. ואנחנו ניגשים לאחד השופטים היותר אמיצים שהיו פה בבית המשפט השלום, ובהתחלה אנחנו מבקשים את כל הפרטים שלו, ואז כשאנחנו מגיעים לדיון עצמו, אחרי שהגשנו את הבקשות בכתב, אני אומר לשופט, אני לא רוצה את מספר תעודת זהות שלו, ואני לא רוצה את הכתובת שלו, לא רוצה כלום, רוצה רק שם. שם. ואני מקבל את שמו, ואני נכנס לפייסבוק. אני לא מצליח לראות את פניו, אבל אני כן רואה שהאיש הזה חובב אופנועים מאוד מאוד גדול. כשאני מתחיל לגלול את הפייסבוק שלו, אני רואה אג'נדה של שנאת חרדים. איומה. איומה. ומגיע הרגע המשפט. והתיק הזה מתחיל במקום שאותו עד מספר על עצמו. האדם הכי נורמטיבי בעולם, מלח הארץ, עובד בהייטק, מהנדס, אתה תיתן את ביתך לבנו לאישה. ואז ברור לי שאני חייב, בתחילת החקירה הנגדית, לעשות, איך קוראים לזה הדרמטורגים היוונים, זה נקרא פריפטי. אתה הופך את הגורל של הדמות הזאת באבחת חרב אחת. ובשלב הזה אני צריך לשאול שאלה אחת שהיא מאמתת את הזהות שלו, ואני שואל אותו שאלה שהיא קריאת כיוון, גם מוציאה אותו לגמרי מייפוס, ואני שואל אותו, תגיד רגע, מתי מכרת את הטימקס האדום? כי ראיתי שיש אחת כזאת ורציתי לדעת שזה הוא. הוא אומר, איך אתה יודע על הטימקס האדום? אני אומר לו, כי קנית הטימקס שחור במקום, נכון? הוא אומר, נכון, מכרתי את הטימקס האדום בשנה הזאת והזאת. הוא לא הבין לאן השיחה, השיחה למעשה נועדה לבסס את הזהות שלו.
זה הפרופיל שלו, כן.
ואז אני שואל שאלה, אתה יודע, תמיד מלמדים אותנו שאסור לשאול שאלה שאתה לא יודע את התשובה עליה. שאין לך אסמכתא כתובה עליה, אבל המקצוענות לפעמים מחייבת אותנו לשאול גם את השאלות האלה, אתה לוקח סוג של הימור מושכל, והאופן שבו תשאל את השאלה, ינבע לפעמים השנייה וחצי הזאת של השאלה, ינבע מכל הניסיון המקצועי שיש לך. למשל, אני מלמד סטודנטים, אף פעם אתה לא שואל בחקירה נגדית, נכון ש? כי התשובה תהיה לא. אלא אם כן אתה רוצה שהוא יגיד לא.
זה כמו שאני מלמד סטודנטים של תקשורת, אנחנו מדברים על קדם הנחות, שכשאתה שואל מישהו מתי הפסקת להקות את אשתך, קדם ההנחה, א', שיש לך אישה, וב', שאתה מכה אותה.
נכון, בדיוק.
יכולת לשאול שאלה היא מורכבת, אני מסכים איתך.
נכון.
איזה שאלה אתה שואל אותו?
נכון, אני אומר לו, נכון שאתה נוהג להתבטא בגסות כנגד חרדים? שאלה הכי מכוערת שיכולה להיות. הוא לא קישר, והוא לא חשב שאני אעשה את שיעורי הבית שלי. והאינסטינקט הראשוני שלו היה לשקר, להגיד מה פתאום. אני?
אקזיביט A, דף הפייסבוק, כך ממש?
בדיוק, ממש. ואז אני קורץ למתמחה, וזה לא היה אקזיביט A, זה היה סטיפה שלמה של ניירות. מודפסים. ואני אומר, בוא נתחיל לקרוא את הפוסט הראשון. החרדים הם מלוכות, צריך לגרש אותם לאיראן, דברים איומים ונוראים. באותו רגע, כל מה שהוא כבר לא יספר,
צבוע.
לגמרי. ובסופו של יום, הלקוח שלי מזוכה. אי אפשר היה להאמין למילה של האיש הזה, כשהאיש הזה גם שיקר בשאלת מיליון הדולר לגבי ההטייה, נכנה אותה הסוציאלית שלו, לגבי היכולת שלו להודות שהוא לא סובל את האוכלוסייה הזאת והוא לא חשף את זה. אגב, אם הוא היה חכם, הוא אומר, כן, תשמע, יש לי הרבה מאוד ביקורת על האוכלוסייה הזאת, אבל זה מה שראיתי באותו יום. אני יודע גם להפריד את הדעות שלי. הוא לא אמר את זה. אבל אני מודה שהרגע הזה, שאתה תמיד שואל את השאלה הזאת, שאתה רוצה שהוא ישקר לך, ואתה רוצה לשים אותו במקום הזה שהוא ישקר לך והוא לא משקר לך, או שהוא כן משקר לך, זה רגע שבו אם יש לך עדיין שני אשכים צמודים אחד לשני, הם רועדים.
ואתה למדת בסם שפיגל, זה הרגע שהתסריטאי שבך מחייך.
תשמע, סם שפיגל היה מקום פנטסטי, כי שם אתה לומד איך מימי אפלטון מספרים סיפור נכון.
הלכת לסם שפיגל כדי להיות עורך דין טוב יותר.
כן, תראה, האמת היא ש...
התעסקת גם קצת בתסריטאות, אבל בסוף זה כדי להיות עורך דין טוב יותר.
תשמע, אדם עם סקרנות, זה חזק ממנו. אז נכון, אם כששואלים אותי, בשביל מה אתה צריך את זה, בשביל להיות עורך דין יותר טוב, אני אגיד לך כן, אבל זה שטויות. אני עושה את זה כי זה מרתק אותי.
שורה תחתונה. דיברנו על ליטיגציה, על עריכת דין, על סטורי טלינג. ליטיגטור טוב חייב להיות סטורי טלר טוב?
בהחלט.
במובן הזה שיכול להיות שאם אתה לא עורך דין שיודע לספר את הסיפור, לקחת את העובדות ולטוות מהם איזשהו נרטיב, אנשים זכאים ייכנסו לכלא ולהפך?
אמת. תחשוב, סטורי טלינג הוא היכולת קודם כל לעשות סדר ולאפשר, או למעשה ליצור ולפרמט את הסיפור באופן שהמוח האנושי יכול לקלוט אותו. ואם יש משהו למדתי באמת בסיים שפיגל, שאתה רואה שעדיין מהרגעים הראשונים שהאנושות עמדה על דעתה והתחילה לפתח תרבות, הם הבינו שיש דרך מאוד מאוד מסוימת שאדם מסוגל לקלוט סיפור. ולכן הם מדברים על זה שסיפור צריך להיות לא התחלה, אמצע וסוף. נשמע הכי טריוויאלי שבעולם. מאוד מאוד קשה לנו להבין סיפור שלא מסופר ככה. אגב, במאה ה-20 אנחנו לא נצטרך שההתחלה תהיה בהתחלה והאמצע יהיה באמצע. יכול להיות שאנחנו נתחיל מהסוף, אבל חייב שיהיה לו סוף.
ובכל זאת, מה המילה שאתה הכי אוהב לשמוע כמילת סיום בבית משפט?
תודה.
לא זכאי?
לא. ואתה יודע, ואני זוכר...
תודה שהלקוח אומר לך.
תודה שכולם אומרים. אתה יודע מה? תודה שאני אומר גם למישהו שעכשיו הרגתי אותו על דוכן העדים. הרגע שאני אסיים לעשות את העבודה, אני אניח לרגע את הגלימה ואת העניבה של עורך הדין, ואני אגיד לו, אדוני, תודה רבה שהיית פה היום. אני מקווה לפעמים שאתה לא כועס, תודה רבה שהיית.
עורך דין אורון שוורץ, שותף מייסד במשרד שוורץ נרקיס ושות, תודה רבה שהיית. נגיד שאתה גם מרצה כאמור בקליניקה לאומנות הליטיגציה, שזה באמת אומנות אחרי שמקשיבים לך בשעה הזו. תודה גדולה שהכנסת אותנו לאחורי הקלעים האלה.
תודה לך שהיית מוכן לשמוע כל כך הרבה מילים ריקות, אבל אתה יודע, גם זאת פרנסה.
למה מילים ריקות? אני מפציר בך ללכת לראות את כל סרטי עורכי הדין של 20 השנים האחרונות שפספסת. אתם על פרויקט הגנום הסיפורי, תוכנית שמנסה לפצח את ה-DNA של סיפור טוב כל פעם מזווית אחרת. היום צללנו לבית המשפט. אני נועם פיינולס, ניפגש בסיפור הבא.